החיצוני, אלא כן, הבית היפה הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה, ואם תשמור את כל מצוותיי ללכת בהם, אני אקיים את דברי, דברי זה בריתי, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, פסוק בתהילים. אז אני אקים את בריתי איתך, והקדוש ברוך הוא לא קראת עם שלמה ברית, אבל הוא קראת אותה עם דוד אביו, ראינו את זה בתחילת הספר. דוד גם סיפר על זה לשלמה, פרק ב', פסוק נתחיל ג', שמרת את משמרת השם אלוהיך, אומר דוד לשלמה, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ועדותיו, למען יקים השם את דברו אשר דיבר עליי למור, אם ישמרו בניך את דרכם, אז לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. אז הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם דוד, שהיא ברית נצח, שמותנית, שהיא סומה בפועל, מותנה בהתנהגות שלהם. ושלמה ידע את זה, כי דוד אמר לו את זה בצוואתו, ועכשיו הקדוש ברוך הוא חוזר באוזניו על הדברים. אז אני אקיים את חלקי בברית, ואני אשכון בתוך בני ישראל, כמו שמובא כבר בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ואז אני לא אעזוב את עמי ישראל. וכאמור, הקדוש ברוך הוא מדגיש לשלמה שלא יופי הבניין הוא זה שיעמוד לו, אלא תוכן הפנימי שלו. דיינו, בסופו של דבר הלב של המקדש זה קודש הקודשים, ששם מונח הארון ובו מונחות הלוחות בספר התורה. אז אם מקיימים מה שכתוב בהם, זה הלב, זה כל עניינו של המקדש. היה לנו ויכוח בדיון מעניין בזמן קיץ, האם שהקדוש ברוך הוא נראה את שלמה בגבעות והייתה נבואה או לא, והאם דברי דוד האחרונים, אולי גם שם הוא כבר התחיל בסוף ספר שמואל ב', האם זה נבואה או לא. אני טענתי שכן, וינון הקשה עליי מהרמב״ם במורה, ומשום מה זכרתי שהרמב״ם כן אומר שזה נבואה, ובשבת הזו למדנו את זה בשמונה פרקים. הרמב״ם כותב מפורש, אז הרמב״ם כנראה חזר בו, אבל בכל אופן בשמונה פרקים הוא כותב מפורש שדוד ושלמה היו נביאים. הוא מביא את דיבר אלוהי ישראל, דברי דוד האחרונים, ובגבעון נראה השם אל שלמה וכו'. שם הוא מדבר שזה רוח הקודש, אמר לו, במורה זה רוח הקודש, זה מה שאתה טענת.
במקומו שעושה בסוגיה,
שם
זה יותר...
בסדר, רק אני אז אמרתי לך, אז קודם כל הרמב״ם בשמונה פרקים כותב מפורש שהם נביאים. נכון שמורה נבוכים זה גם סוגיה באתרה וזה גם משנה אחרונה, אבל... סוגיה באתרה, כאילו הסוגיה שם עוסקת ב... בשמונה פרקים הוא רק רוצה להראות שלנביאים יכולות להיות מגרעות. הוא מביא דוגמה משלמה ומדוד. דוד היה אכזרי, שלמה היה נכשל של ריבוי נשים וכו'. אבל אז אני טענתי שלפי פשוטו של מקרא, כאילו פחות מעניינת אותי פה, כמו שאתם מביאים לי מדרשים, אז אני הודף אתכם, לא מתוך זלזול במדרשים חס וחלילה, כי עכשיו לא לומדים מדרש, לומדים פשט. אז גם כאילו כאן אני הודף את דעת הרמב״ם, כי היא פחות אקטואלית, פחות רלוונטית כרגע. אמרתי לך אז שמפשט המקרא כך נראה יותר. אז כאן יש ראיה יפה. הרד"ק פה כותב, ויהי דבר השם אל שלמה למור, זה באמצעות אחיה השילוני. הוא לא דיבר אותו בנבואה ישירה. למה? בגלל שבפרק ג' קראנו... בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים שאל מה אתן לך וכו'. ואילו בפרק ט' אנחנו נראה, בפרק ט' אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו שנית, וירא השם אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון וכו'. אז נראה ששלמה זכה לנבואה פעמיים בחייו, זה מה שנכתב, ושאר הפעמים זה היה או ברוח הקודש או על ידי נביא אפילו שהעביר לו את דבר השם. בסדר, אבל זה רק ככה. איך? פרק ט', פרק ט' כתוב שנית, עכשיו אומר הרד"ק, מה זה שנית? הנה פה הוא גם דיבר איתו, אלא שהוא דיבר איתו או ברוח הקודש, או על ידי נביא בכלל, על ידי אחיה השילוני, שהיה נביא הבית של שלמה, כמו שגד ונתן היו נביאי הבית של דוד. בכל אופן, על פי פשטו של מקרא, כך זה נראה. והרמב״ם כנראה חזר בו. אחיה השילוני, הוא התנבא גם לירובעם, אבל הוא היה בן דורו של שלמה. טוב, אז זה ככה דברי השם לשלמה כאשר הוא סיים את השלד. עכשיו נראה, סיימנו שלד, מתחילים טיח, שליחת, פרקט, ריצוף וכיוצא בזה. זה נראה עכשיו, רק יש פה איזה ככה, אין לנו שום רווח פרשה להתבונן, אז בואו נחליט שאנחנו עוצרים בסוף פסוק כף ב', בסדר? אנחנו בפרק ו' פסוק י' ד'. ויהי בן שלמה את הבית ויחלהו, ויהי בן את קירות הבית מביתה בצלעות הרזים, מקרקע הבית עד קירות הסיפון ציפה עץ מבית, ויצב את קרקע הבית בצלעות בראשים, ויהי בן את 20 אמה מירכתי הבית בצלעות הרזים מן הקרקע עד הקירות, ואיבן לו מבית לדביר בקודש הקודשים, וארבעים במה היה הבית, הוא האחד לפני, וארז אל הבית בנימה מקלעת פקעים ופטורי ציצים, הכל ארז נבן נראה ודביר מפנים ההכין, ותיתן שם את ארון ברית אדוני ולפני הדביר 20 אמרו ועשרים אמר קומתו, ויצפהו זהב סגור, ויצף מזבח, ויצף שלמה את הבית מפנים הזהב סגור, ויעבר ברתוקות זהב לפני הדביר, את כל הבית ציפה זהב, אטום כל הבית וכל המזבח אשר בתביר ציפה זהב. טוב, לא נשכח שבספר דברי הימים יש רשימת חומרים שדוד הכין כתשתית לבניין הבית. אז זה נכון ששלמה הביא הרבה עצים מהלבנון ואבנים כמו שראינו, אבל לפחות לגבי המתכות היקרות, קודם כל התנאים המדיניים, כאילו זה שלמה בא וגזר את הסרט, אבל ללא ספק המפעל של דוד אביו שהיה צריך לשפוך דמים רבים כדי לייצר פה מזרח תיכון חדש שיהיה אפשר לבנות בו מקדש ולשבת בשלווה, אז זה נזקף לזכותו של דוד. וגם כל התשתיות, כן, למסעות הכיבוש, גם התוכנית, נכון, הכל בכתב, מיד השם עלי השכיל, ישב דוד עם שמואל בניות ברמה, עסקו בנויו של עולם בתוכנית המקדש, זה נכון, אבל כל מסעות הכיבושים שלו, כסף, זהב ונחושת וכו' וכו', זה בעצם דוד הכין לשלמה. בסדר, אז שלמה בנה את הבית וקילה אותו, דהיינו את השלד, וכעת הוא מתחיל לצפות את האבן היפה, שהיא אבן גזית, אבל לפחות כלפי פנים היא בכלל לא נראית. אז הוא בונה על קירות הבית מבפנים צלעות ארזים. אמרנו שצלעות זה לוחות ארזים דקות יחסית, כמו צלעות שיוצאות מהשדרה, מקרקע הבית עד קירות הסיפון. סיפון ראינו אתמול שזו תקרה, סיפון אונייה, זה בדרך כלל הולכים על הסיפון, אבל זה התקרה של בטן האונייה. אז לכל אורך הקיר, מלמטה ועד למעלה, מהקרקע ועד למקום שבו הקירות מגיעים לסיפון, לתקרה, הוא ציפה אותם בעצי הרזים, ואת קרקע הבית צלעות בראשים. אמרנו בזמן הקיץ שברוש זה לא הברוש המוכר לנו היום, אלא ברוש זה ממיני הארז. חז"ל אומרים שיש 10 מיני ארז אפילו. יכול להיות, נניח, אני יודע מה, יכול להיות שהברוש זה מין ארז שהוא יותר עמיד, זה יותר מתאים לרצפה, אולי הוא קצת פחות יפה, אז לכן הארז יותר מתאים נניח לקירות, והברוש מתאים לרצפה דווקא. והוא בונה, עכשיו כשאומרים בית, קירות הבית, הבית, סתם בית זה אחד. וראינו אתמול שמה היו מידות ההיכל. 60 אמה אורכו ו-20 רוחבו, זה בעצם מתוך ה-60 זה 40 על 20. זה ההיכל. ואילו עוד 20 על 20 זה הדביר, קודש הקודשים. אז פה מדובר 20 אמה על רוחב ההיכל, נכון? דביר זה קודש הקודשים. מה הפירוש הראשוני של המילה? אני לא יודע. יש כעדר בתוך הדוברו, אולי צריך לראות שם משהו כזה, לא יודע. מה הפירוש המילולי של דביר? אני לא יודע. נו, אתה צריך לדעת. מה?
נו.
אהה.
דוד?
נראה את זה היום אולי, בסדר, טוב? אוקיי, אז הוא בונה 20 אמה, אני רוצה לראות רק שאני צודק, לא מטעה אתכם, פסוקים קצת קשים, לא, אז פה טעיתי. ויבן את 20 אמה, דהיינו 20 על 20, קודם נדחקתי לומר שזה הרוחב, שזה 20 על 40, 20 על 20, ואנחנו מדברים עכשיו, פסוק תתווה, ויבן את קירות הבית, זה היה ההיכל. עכשיו, ויבן את 20 אמה על 20 אמה, שהם מירקתי הבית, דהיינו הדביר שהוא לפנים מן ההיכל, הוא גם בנה אותו בצלעות ארזים, מן הקרקע עד הקירות, אבל לא כתוב עד קירות הסיפון, כנראה שבהיכל גם הגג היה מחופה בארזים, מה שאין כן בקודש הקודשים, שהקירות היו מצופים, אבל לא הרצפה ולא התקרה. לא שומע.
כבר היינו שאתה מצופה בעצם, לא?
איפה ראינו?
עד קירות הסיפון.
בהיכל. כן, כתוב מקרקע הבית עד קירות הסיפון, ועוד פעם ביצף את קרקע הבית.
כלומר,
נכון, אתה צודק. אתה צודק, נכון. לכן אולי זה רק עד הקירות, עד הסיפון, נכון. אני מקבל את מה שאתה אומר. אז יוצא שבקודש קודשים התקרה הייתה מעץ, אתה צודק, כמו גם בהיכל. ההבדל היה בעצם ברצפה. שהרצפה בהיכל הייתה מחופה בעצי בראשים, ובקודש הקודשים כנראה היא נשארה מאבן.
מה,
ויבן
את 20 אמה, זה קודש הקודשים?
כן, כן, בירקתי הבית, הבית זה ההיכל. 20 זה 20 על 20, בירקתי הבית, דהיינו, לפנים מן ההיכל. כן. אז זה יזהר העיר בצדק, שאתמול ראינו שהוא קירה את כל הבית בעץ ולא באבן. בזמנם גם לא היו מכרים את הבתים באבן, אלא בעץ ועליה מעזבה, כן, בקורות עץ ועליה עפר, למנוע חלחול של מים.
אבל קודש קודשים היה 20 על 20?
לא שומע.
קודש קודשים היה 20 על 20?
כן, כן. וההיכל 40 על 20. ביחד 60 על 20, כמו שראינו אתמול. זה היה כפול מהמשכן באורך רוחב. בגובה זה היה 30 אמה פי 3 מאשר המשכן. בסדר. ויבן לו מבית להיכל, הוא בנה לו מקום שיהיה לדביר, שיהיה לקודש הקודשים. עכשיו לגבי מה שאמרת דביר, אז בדעת מקרא הם מסבירים את הפסוק, את סוף הפסוק שהוא קצת עמום. ויבן לו קיר מבית להיות דביר. אז או שהקיר קרוי דביר, או שהקיר המחיצה המפרדת, כן, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש, בין קודש הקודשים, אז או שהמחיצה הזו נקראת דביר, או שהיא מגדירה את הדביר, שזה השטח שמאחוריה. רק בבניין שלמה הייתה פרוכת, אבל הפרוכת הייתה על פתח הקיר, כלומר היה קיר, ושם הייתה פרוכת, מה שאין כן במשכן הייתה רק פרוכת, לא היה קיר בכלל. שתי פרוכות זה בבית שני. בבית שני היו שתי פרוחות, כי הוא היה גבוה מדי מכדי לעשות שם קיר. קיר לא יכול להיות יציב בגובה 100 אמה, זה גובה עצום. אז שם היו שתי פרוחות, שזה כנגד עובי הכותל. אבל בבניין שלמה היה עובי הכותל שהוא אמה, ובתוכו היה פתח שעוד נלמד עליו, ששם הייתה הפרוחת. נכנסים ככה, כמו אס כזו, כמו זי, בין שתי הפרוחות. אצל שלמה כן, ובוודאי, לא היו עושים את הלופ הזה, כן. בסדר, ו-40 חוזרים עכשיו לאכל. ו-40 באמה היה אורך הבית, הוא האכל לפני, לפני זה תמיד מזרחה, כן, אז מזרחית לדביר, בפנים היה האכל. ועכשיו חוזרים לתאר את ציפוי האכל, וארז אל הבית פנימה, ראינו צלעות ארזים, והארז הזה לא היה ישר, אלא היה מגולף ומחוטב במקלעות, כן, במין בליטות כאלה של פקעים. פקעים זה ניצנים, דיינו ברחים סגורים, ולא רק פקעים אלא גם ציצים פטורים. מה זה פטורים? פתוחים, פטרחים, דיינו ברחים סגורים ופרחים שנפתחים. הכל מגולף בארז ואין אבן נראה, כן, הכל היה מכוסה בארז, כולל הרצפה גם בהיכל. מה?
חיפוי עץ.
כן, הכל בחיפוי עץ. עכשיו צריך לזכור ששלמה גם לא השתמש על הסמרים. כלומר, הדבקת הארז לאבן הייתה כנראה בצורה של חדר בתוך חדר. כלומר, מה שהיה צריך לבנות חדר מעץ, לא להדביק את זה לקירות, אלא חדר מעץ הוא תואם את מידות החדר מאבן על ידי שליבות כאלה, כן? על ידי שליבות של העץ, אבל בעצם העץ מחזיק את עצמו. עכשיו, עוד מעט נראה גם שזה עוד לא סוף הסיפור, אלא את העץ הזה חיפו בזהב. אז בעצם זה יוצא שזה מאוד דומה למשכן. זה נכון שהוא בנה בניין אבנים, אבל בעצם היה בתוכו מבנה שמאוד, היה יותר מפואר, אבל עץ מחופה בזהב, זה ממש קרשי, קרשי המשכן. את הארז. לא. למה? למה? אתה מחפה את זה בשכבה דקה, שתלך לשיבת פונוביץ', תראה שם את ארון הקודש, זה ארון איטלקי עתיק, שהוא כולו גילוף, מצופה בזהב, אז אתה רואה את הגילופים בזהב.
כן? ורואים ממש את
השערות
עליו.
אהה, טוב. מה?
היום צפים בחמוליזה, בתהליך
כימי. ברידוד.
ברידוד,
בסדר. רידוד דק מאוד, רידוד דק מאוד, שמקבל את הצורה, נראה את זה, שמקבל את הצורה של העץ. חוזרים שוב לדביר, ודביר בתוך הבית, מפנימה, דהיינו הבית הוא מפנימה, הוא במזרח, ואילו הדביר הוא תוך, כן, לא נתבלבל שפנימה זה לשון פנים, אלא פנימה זה לשון מזרחה, כן, תמיד הפנים בזריחה הם למזרח, והים האחרון, כמו שקראנו באחת הפרשות האחרונות, זה הים התיכון שהוא במערב. אז הדביר הוא בתוך הבית, וההיכל הוא מפנים עלו, אז שם הכין דביר.
אבל זה בעצם בתוך בית פנימה, כלומר שהוא נגד מזרח,
הוא הפוך מזה? כן, כנראה שכן, מפנימה, כן, דיינו בתוך מהפנימה, שזה ההיכל המזרחי, הכין שם דביר. לתיתן שם, לתיתן זו צורה מעניינת, כי בלשון מקרא אומרים לתת, בלשון חכמים אומרים ליתן, ופה זה מין צורת כלאיים כזו, לתיתן, מה? כן, בהשפעה של, זה צורה כזו שהיא שייכת ללשון חכמים בעצם, חצי, לתיתן שם את ארון ברית השם, ולפני הדביר, דהיינו, כאן באמת הכוונה למחיצה שבין הקודש לקודש הקודשים. אז לפני הדביר 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב, אבל לפני אמרנו זה מזרחה, אז פה אי אפשר להסביר כך. פה לפני זה באמת פנימה ממנו. כן, 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב ו-20 אמה קומתו. מה היה גובה ההיכל? ראינו אתמול 30 אמה, נכון? פסוק ב'. אז כנראה שקודש הקודשים הייתה לו עלייה של 10 אמות, כלומר ההיכל היה בגובה 30 אמה מבפנים, בקודש הקודשים היה נמוך יותר בגובה, הוא גם קטן יותר בממדיו, אז הוא לא צריך להיות כל כך גבוה, צריכה להיות פרופורציה בין האורך והרוחב לגובה, יש בזה איזה קנה מידה מסוים. אז יש אומרים שמעל לדביר הייתה עלייה של עוד 10 אמות, ומבחוץ זה נראה באותו גובה, ושם הוסתר המלך יואש כאשר החביא אותו יהוידע הכהן מפני עתליה סבתו לימים. משנה, זה הפיקוח נפש. לא יודע, אולי שם לא חיפשו אותו. בסדר, אז הוא ציפה אותו, חדר המיטות, זה כינוי לבית קודשי הקודשים. ויצפהו זהב סגור, סגור זה כינוי לזהב משובח, יש את זה באיוב. איפה זה באיוב? קראתם איוב בתשעה באב? או לא? זהב סגור, איוב כפחת. כפחת תתוו, מה נסגרים? כפחת תתוו, לא יותן סגור תחתיה, תחת החוכמה, ולא ישקל כסף מחירה. יותן, נו. לא יודע. לא יותן סגור, אז זה זהב סגור, זה זהב משובח, לא יודע בדיוק מה תכונתו. ויעבר ברתוקות זהב לפני הדביר, ויצפהו זהב. דהיינו, מה זה ויעבר? איזה פסוק אנחנו? כף א', ויעבר ויחבר, חילופי עין וחת, וברתוקות ובשרשראות לפני הדביר. אני אחזור לזה, בסדר, מיד אני אחזור. לפני הדביר, כלומר יכול להיות שלפני הכניסה בכותל שבין ההיכל לקודש הקודשים היו מין כאלה, כמו שיש בתור בבנק שעושים כאלה רתוקות וכולי, אולי כדי לרמוז אין כניסה, כאילו הכניסה פה אסורה. אתה צודק שדילגתי על נושא המזבח. ויצף מזבח ארז, מה היה מידות מזבח הקטורת, מי זוכר? אמה על אמה ברום 2.5 או 2? לא זוכר. איך? לא זוכר, לצערי. על כל פנים, הגרא אומר דבר מאוד נכון, הוא אומר שברגע ששלמה בעצם הכפיל את מידות ההיכל וקודש הקודשים, איך? גובה 2? גובה 2 ואמה על אמה, ברוך תהיה. אז הוא אומר, הכלים נראו מאוד מאוד קטנים, ולכן שלמה הוא לא עשה כלים חדשים, אלא הוא ציפה את המזבח בארז, דהיינו על הזהב של שלמה, המזבח היה עצי שיטים, מצופה בזהב, אז הוא ציפה אותו בעוד לוחות ארז, ובהמשך נראה שהוא ציפה את הארז בזהב, כי זה מזבח הזהב צריך להיות, וגם שלא תשלוט בו האש, שהוא לא יישרף, ובכך הוא בעצם הגדיל את הגדיל, הכפיל כנראה את הנפח שלו, כדי שזה ראה פרופורציונלי, כמו שהיה ביחס למשכן.
למה זה קשור לקודש הקודשים?
נכון, יש פה איזה מין קפיצה כזו, כאילו מדברים על קודש הקודשים, חוזרים למזבח, חוזרים לרתוקות הזהב, כן, ויחבר בשרשראות זהב לפני הדביר, ועוד מעט נראה שהוא חוזר למזבח, לא יודע למה זה ככה. אולי זה סוג הזהב, יפה, לא חשבתי על זה, יכול להיות שזה סוג הזהב, בסדר, זהב סגור. אני מתאר לעצמי שהכוונה היא על הכותל, כאילו מי שמגיע מהקודש לקודש קודשים רואה שם שרשות, כן, שרשראות זהב כאלה שאולי רומזות שהכניסה אסורה, גבול, שרשות גבלות. ואת כל הבית, חוזרים עכשיו להיכל, סתם בית זה היכל, ציפה זהב, לא סגור, זהב פחות טוב, עד תום כל הבית, עד שהוא ציפה את כולו, וכל המזבח אשר לדביר ציפה זהב. אז זה לא כך מסתדר, כי מקודם דיברנו על ציפוי המזבח בארז, פה אנחנו מדברים על ציפויו בזהב. קיצור, לא יודע, לא יודע למה הקפיצה הזו. בסדר, עד כאן הגענו, יש לנו עוד טיפה זמן, אז בואו נמשיך עוד כמה פסוקים עד סוף פסוק כ"ח. ויעז ודביר שני חרובים עשה שמן עשר עמות קומתו וחמש עמות כנף הקירוב וחמש עמות כנף הקירוב ושנית עשר עמות מצות כנפיו ועשר במה הקירוב ושני מדחת וקצב אחד קומת הקירוב האחד עשר במה וכן הקירוב השני ויתן את הקירובים הבית הפנימי ויפרסו את כנפי הקירובים ותיגע כנף האחד בקיר וכנף נוגעת בקיר השני וחנפיהם אל תוך הבית נוגעות ויצף את הקרובים זהב. טוב, אז הקרובים שעשה שלמה זה כבר מעבר לקרובים שהיו על הארון, וכנראה כך ציווה אותו שמואל הנביא, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, כמו שהזכרנו, אלא היו שני קרובים שעמדו על רצפת קודש הקודשים ושוחחו בכנפיהם על הארון והקרובים שעשה משה. אז הוא עושה בדביר בקודש הקודשים שני חרובים עצי שמן. פרופסור פליקס משער שזה אורן ירושלמי שיש לו שרף, אולי בגלל זה עצי שמן. עשר עמות קומתו של כל קרוב, חמישה מטרים, וחמש עמות כנף הקירוב האחת וחמש עמות כנף הקירוב השנית, עשר עמות מקצות כנפיו ועד סוף כנפיו. בשני קרובים זה עשרים עמה, זה בדיוק המתאר של קודש הקודשים, של הדביר, עשרים על עשרים. נו, כן, כן, או שכמו שמקום ארון אינו מן המידה, אז גם מקום קרובים אינו מן המידה. לא, חמש זה כל כנף. הבנתי שאתה שואל על גוף הקרוב, איפה הוא נכנס. חמש. מי כנף לכנף, זה עשר. ואם אתה שואל על הגוף, איפה היה, אז או שזה כולל את הגוף, או שזה בנס, נכנס. חופפות את מקום הגוף, גם יכול להיות. טוב. ועשר באמה הקירוב השני, מידה אחד, היינו גובה אחד, אורך אחד, וקצב אחד, זה אומר תבנית, מתאר, צורה אחת, לשני הקירובים. קרוב זה כמו שחזל אומרים, קרביה, כילד, היינו זה דמות של אלם ועלמה, או שני עלמים, אנשים צעירים, עם כנפיים. גובה הקרוב האחד, עשר באמה, וכן הקירוב השני. והוא נותן את הקרובים בתוך הבית הפנימי בדביר, ופורסים את כנפי הקרובים ותיגע, כלומר כנראה שהיה להם איזה מין צירים כאלה שאפשר לפרוס אותם, ותיגע כנף האחד בקיר החיצון וכנף הקרוב השני נוגעת בקיר השני ושתי כנפיהם האחרות אל תוך הבית נוגעות כנף אל כנף. בדברי הימים כתוב שפניהם אל ההיכל, פניהם החוצה של הקרובים הללו. וגם את הקרובים שכנראה היו עשויים, לא כנראה, את שמן היו עשויים, גם אותם הוא ציפה זהב.
בתורה כתוב פני משלהם.
נכון, אבל זה לא על הקרובים האלה, זה הקרובים שהיו על הארון. חזל גם אמרו שזה תלוי בזמן שעושים רצונו של מקום או לא עושים רצונו של מקום. את שמן, יש אומרים שזה אורן ירושלמי, שהוא הרבה שרה, שכה פרופסור פליקס שכה. אבל זה השערה, לא יותר מזה. איך? יש שכתבו כך, אבל קשה לפסל בזית כאלה גדלים. הזית הוא לא עץ ישר, אורן או ארז, זה עצים שלכן גם לבדוק גם בעזרה, שם כתוב צאו ההר ואביאו זה ועצי שמן, לראות שם איך מפרשים. שאולי כתוב שם זית חוץ מעץ שמן? יכול להיות שכתוב שם זית ועץ שמן, אז מוכח שהזית הוא לא עץ שמן. בכל אופן, הזית הוא לא נוח להכנת דברים כאלה בגובה 5 מטרים, משהו כזה.